שהכנתי שיעור, ככה התוועדות, כרגיל, לכבוד ל"ג בעומר, על יעקב אבינו ורבי עקיבא, ואיך האריז"ל מקשר את יעקב ורבי עקיבא לרשב"י ולעבודת ל"ג בעומר. אבל כנראה שהשנה לא נשתמש בשיעור הזה, אולי לשנה ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה. ככה אתמול ככה אחרי ערבית, ככה בהתבוננות שלי לבד בחדר בבית, וככה עם גם ככה עם הברקע כבר, עם ההדלקה במירון עצמה, אמרתי שלא צריך להכין, אלא פשוט לדבר. בכל זאת אנחנו נוטים לעסוק בל"ג בעומר בהתחלה, בהדלקה של רבי מבויאן, במדורות שעושים בלילה, אבל כמו כל יום גדול וקדוש, יש מסלול המראה. אנחנו רק מתחילים בלילה, ופה הפלנו פה לשיעור כללי, וכבוד אחר תוריים, היה גם את הבוקר, את היום עיון על פנימיות התורה, אצל רשב"י והאריז"ל, של הרבנים נריה ושלי, ויש גם רבא דרבין, אחד החידושים הגדולים של תורת הסוד, שהיא מושתתת על הזוהר. כלומר, העניין הזה של רבא דרבין, זה כבר בזוהר נזכר, האריז"ל מסביר את זה ומפרש את זה יותר, וכדי להבין את העניין של מה העבודה של רבא דרבין, הרי רבא דרבין בכל שבת ואתה מגיע לטופ שבטופ, ומשם יש בנג'י, כן, והיא נועם ככה, שובה, השם לי מונח, כשהספרדים אומרים, במוצאי שבת ושביזות יום א', ויש עניין דווקא מרבה דרבין לקבל את המפור, את המעוף, את האופק, איך אני מסתכל ומה אני לוקח, וזה מטרה שנעשה היום, מה אני לוקח מהדברים. רשבי ככה מקבל את כל הפוקוס, אבל היום זה לא פחות חשוב, היום זה הילולה, י"ח אייר, הילולה של קדוש השם מכובד, רבי משה איסרליש, המוכר בתור הרמ"א. אנו באים בלעדי הרמ"א, לא סתם השולחן ערוך, זה הספר. איך אמר מורנו ורבנו זקן המקובלים, אני מדגיש זקן המקובלים, מורנו ורבנו רבי יצחק כדורי, שמעתי את זה משמו כמה פעמים, באלו האוזניים, שאמר שהספר הכי חשוב שנכתב ביהדות, חשבו שיגיד זוהר, עץ חיים, שער הכוונות, גמרא, אמר הספר הכי חשוב שנכתב ביהדות זה שולחן ערוך. והסיפור של השולחן ערוך הוא סיפור מרתק, כי רבי יוסף קארו יושב בהתחלה ביוון, אחרי זה בטורקיה, בצפת, וכותב את החיבור האדיר שלו, בית יוסף, הוא מקדיש לו כמה שנים? 21 שנים, 21 שנים הוא כותב אותו, במקביל שני רבנים אחרים מנסים גם לעשות משהו דומה ולא מצליחים. אחד מהם זה גם בקרקוב, הרמ"א, שמתחיל לכתוב את הדרכי משה, והוא מקבל שליח מהבית יוסף, שאומר לו כתבתי, הוא אומר זה טוב משלי, אז הוא גונב את הכתב שלו ובעצם על הבית יוסף נותן הערות, דרכי משה למטה, מנהג אשכנז. ואחרי זה השולחן ערוך מקדיש עוד 7 שנים, כדי לתמצת את כל הבית יוסף להלכה למעשה שולחן ערוך, שמבחינתו זה חיבור קטן, הוא כותב בהקדמה שכל יהודי צריך לסיים את השולחן ערוך כל חודש. כן, חודש, כי זה רק השולחן ערוך, בלי כל הפרשנים והכל. ובמקביל בקרקוב יושב הרמ"א, וכותב חיבור דרכי משה, ככה הלכה למעשה של כל הבית יוסף והכל, ושוב פעם מגיע השליח ואומר לו, הנה, בית יוסף כבר הוציא שולחן ערוך. ונסו לדמיין מה היה קורה עם הרמ"א, היה אומר בסדר, אז יש את השולחן ערוך ויש את דרכי משה לאשכנזים. אז היה שתי תורות, היה אשכנזים וספרדים ולא קרב זה לזה כל הלילה. והסיבה שהשולחן ערוך זה ספר של כולנו, כי זה ספר של אהבה ואחווה, שלום ורעות, בעיקר בזכות הרמ"א, שהעביר על מידותיו ואמר שלא טוב ממני, שלי ושלכם שלא הוא, ואמר אני גונז את החיבור שלי, אני אקח את החיבור של השולחן ערוך ואני אעשה הגהות, הגה. שבהם אני אשקע את כל הנקודות, כל המנהגים, ההשגות, שמנהג אשכנז.
נשאר משהו מהזה המקורי?
לא יודע. ואין לזה ערך, כאילו, הרמ"א זה... והוא קורא לחיבור שלו המפה. הגאות הרמ"א זה סבב, המפה. יש שולחן ערוך, אז אני בהבטנותי, אני לא השולחן. אני לא הכלים, אני המפה. הגאות הרמ"א הוא קורא לזה מהמפה. ואז חיברו את זה ביחד לחיבור אחד שהוא כולל את כולם. אז נלמד את ההגעה הראשונה, ההגעה הראשונה של הרמ"א, ההגעה הראשונה שמסבירה לנו שכל השולחן ערוך זה בעצם ביאור על התנ"ך. כותב מרן המחבר רבי יוסף קארו, הלכות הנהגת אדם בבוקר, סימן א', דין השכמת הבוקר, בו 9 סעיפים. סעיף א', התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שהוא מעורר השחר. צריך להתגבר, נכון? אומר הגה, על זה מוסיף הרמ"א, בעל ההילולה, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. הוא מצטט מהטור. הגה נוספת, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. פה הוא מצטט את המורה נבוכים. אשר הולכים לפני האלוהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו. כי שיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו למושב המלך. כל שכן שישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אראה נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. ומוסיף הרמ"א, עד כאן הם המורה נבוכים, ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו, לא מלעיגים עליו בגינה או בבית ספר, מלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. גם בעצנה לכת ובשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בורו יתברך והתעלה. זה ציטוט מהטור. אז אומרים שבעצם כל השולחן ערוך שיש בו 1,705 סימנים, כמניין יהודי שומר תורה ומצוות, 1,705, פשט שבפשטים, תבדקו. פשט. יש לנו באור החיים תפריט הדיזיין סעיפים, נכון? סימנים. יש לנו ביורדיה תף ג', יש לנו באבן לעזר קופיין ח', ויש לנו בחושן משפט תפריש כף זין, 427, יוצא 1,705, בגימטרי יהודי שומע תורה ומצוות. פשט. שבעצם איך מקיימים שיוויתי? על ידי לימוד כמו תורה והלכה. ברור שאם אדם בורר בשבת לא כמו שצריך, אז הוא פוגם על השיוויתי. ברור שאם האישה לא סופרת שבעה נקיים כמו שצריך בתארת המשפחה, זה בעיה. או באבן העזר בחושן משפט, שאדם מרמה בהלכות שטרות, זה בעיה. ולכן בעצם כל השולחן ערוך זה החיבור הכי חשוב ביהדות של אהבה ואחווה שלום ורעות, שמלמד אותנו לקיים שיוויתי השם ללגדי תמיד. אז הכינו את באמת בעל ההילולה, ובכל זאת ל"ג בעומר היום זה מרא דשמעתין ורשב"י. אז צריך להבין איך אנחנו יכולים לקחת את הדברים מרשב"י לחיים שלנו. נעשה פה איזשהו ניגון של סעודה שלישית, ואז נתחיל ללמוד על רשב"י בשלוש בחינות. בנך על הדיר ספי לגבי רשב"י, שלוש נקודות, רשב"י בניגלה, שבטח דובר פה בשיעורים השונים, אבל אני אתייחס אליהם כמכלול, שהן שלוש בחינות שבעצם עוזרות לנו איך לקיים ולממש את הפסק הלכה של הרמ"א, של שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואגב, שיוויתי השם בסדר, אפשרי, אבל תמיד. כאילו, זה שבנעילה יש לי קצת יראת שמיים, זה בסדר. אבל הדגש פה הוא על תמיד. תמיד. בהקדמה למדרש עין יעקב, יש שם מדרש שלא נמצא בידינו, ששם דנים מה הפסוקים הכי חשובים. אחד אומר, אבטחה כמוך, אומר, זה ספר תולדות אדם. אבל שמעון בן פז, בן פזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כלומר, ההתמדה, להקריב קורבן, בסדר. אבל קורבן תמיד, זה הקושי. ושאלה איך אנחנו זוכים לתמידיות הזאת. אז ניגע בשלוש נקודות, ואותם נפתח, שהם, אני חושב שהן מאוד עוזרות, לממש את השיבית ישם לנגדי תמיד. הבחינה הראשונה זה אצל רבי שמעון, שהוא פוסק לפי כוח המחשבה, לא לפי כוח המעשה. מחלוקת מוכרת במסכת שבת, בין רבי שמעון לרבי יהודה, לגבי דבר שלא מתכוון. נכון, דבר שאינו מתכוון, רבי שמעון... מה? לא, רבי שמעון מתיר. מתיר. למה? כי אם לא התכוונת, מה אכפת לי שעשית? דבר שאינו מתכוון, הדגש זה המחשבה. לא שומע? כן, שנייה, משהו אחר. דבר נוסף, זה מתינו בכמה מקומות, נקרא בבבא מציעא למשל, לגבי לא תחבול בגד אלמנה, שיש לנו כלל של רבי שמעון, דרשינן תעמא דקרא. אנחנו בדרך כלל, וכולנו לא פוסקים תעמא דקרא. תורה זה תורה שבכתב, זה תורה אלוקית, לא מבינים אותה. אז גם אם עכשיו כתנן לנו מוזר, אנחנו כתוב בפסוק עושים. רבי שמעון אומר, מה, אבל רגע, יש פה אלמנה עשירה, מה הבעיה? רבי שמעון דרשינן תעמא דקרא, יש לו את היכולת לדרוש את תעמא כתובים. והבחינה השלישית אצל רבי שמעון, זה שרבי שמעון שם את הדגש מבחינה הלכתית לא על העבר ולא על ההווה, אלא על העתיד. גמרא בזבחים, עוד מקומות, כל העתיד להיזרק. מה ההמשך? כזרוק דמי. כלומר, דם שעוד לא זרקו אותו למשכן, אסור לך למעול בו, כי זה נחשב כאילו כבר זרקו אותו, ואז פה קודש אתה יכול למעול בו. אז נתחיל לפרק את שלושת הנקודות הללו. הנקודה הראשונה זה בעצם שדבר שאינו מתכוון פטור. כלומר, מה הכוח של הכוונה. לכאורה, אחרי שהייתי בקורס קצינים, אז המ"פ תמיד ככה עורר בנו את הנקודה, הטמיע בנו את העניין הזה, שבשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כל דבר, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כלומר, אתם יודעים, בשורה התחתונה, מה קובע? השורה התחתונה. עשית או לא עשית? אל תספר לי סיפורים, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי. לא רלוונטי. מה כאן רלוונטי? מה שעשית. בא רבי שמעון, אומר, לא. אני לא יכול לצמצם את העולם שלי רק לעולם המעשי. תחשבו איזה חיים היו לנו, הם היו חיים רק ברמת העשייה. איפה הלב? איפה הכוונה? עכשיו, זה לא תירוץ, אבל התכוונתי לעשות ולא הצלחתי. בסדר. רבי שמעון שם את המוקד גם על המקום המכוון הפנימי. הפנימי. הוא לא מזלזל בעשייה, רבי שמעון היה פוסק, כן? התכוונתי להניחתי, אבל לא הנחתי. אבל תחשבו, זה גם שעשיתי מעשה, אבל הוא לא מכוון, זה בעיה. לכן לא סתם ההתפתחות מספר הזוהר, מההידרות, שמגיע בסוף לתורת האריזל, המקובלים והאריזל, זה מגיע לשאר הכוונות. כלומר, אתה יכול להניח תפילין, זה חשוב, המעשה הוא העיקר. עוד מעשה קטן והוא כאן, כמו שאומר רבינו, בא בצפתו מגן עלינו. זה סבבה, זה אחלה. אבל בסופו של דבר, אז הנחת תפילין, אבל לא כיוונת. אז שמרת שבת, אבל מה זה שמרת שבת? לא הדלקת טלוויזיה, לא נסעת באופניים, הכל פה עכשיו זה דרבננים, כן? לא הדלקת אש, מישהו יש יתר להעביר אש בשבת, אוקיי? לא טלטלת ארבע אמות ברשות הרבים, כאילו מה? יכול להיות שעשית הכל, אכלת שלוש ארוחות, שלוש תפילות, ארבע תפילות, ישנת כמו שצריך, אבל איפה הייתה השבת? זאת אומרת, התביעה הזאת זה לא כולה, שדבר שלא מתכוון הוא מותר, הוא לפחות הוא לא בר ענישה, זה ממש 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 לא כולה. זה חומרה לא נורמלית. שרבי שמעון, במסכת מנחות דף צד ט' עמוד ב', שואלים שם הגמרא דנה שם מה הגדר של מצוות לימוד תורה, תלמוד תורה, רבי שמעון אומר משהו מהפכני, משהו שלכאורה לא מתאים לו, מה הוא אומר?
יכול להיות.
הוא אומר, אפילו, כן, קרא קריאת שמע בערב, פסוק אחד, מילה אחת, עוד אחת, בערב ובבוקר, אתה יודע חובה. השם אלוקינו, השם אחד, שחרית, שם אלוקינו, השם אחד, ערבית, זהו. איך זה מתכתב עם רבי שמעון המוכר של ברכות למדי עמוד ב'? אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, כותב קצירה, תורה מתה עליה. רבי שמעון צורק ממקל ליבו, תורה מתה עליה. עכשיו, במלכות הפצדיתיה, אתה אומר, זה נעלו כולה, נכון? אמרתי, שמה, אני אמרתי שמה יצא לבוקר, לא יודע מה יתראה, אמרתי שמה יצא לבוקר, מניין מוקדם, ברור השם, זהו, לא צריכים, לא צריך. כבר סימן טבעי על לימוד תורה היום. באמת מה מגיע הגרא, הגאון רבי אליהו מווילנה, שגם הוא היה כמו הרשב"י, ככה, מאוד מאוד מסור לתורה תקלות הנפש, תורה מעטה עליה. אני מסביר בפירוש שלנו על משניות, שנות אליהו, מסכת פאה, הפירוש הארוך, שאתה קצר שאתה ארוך, דברים שאין להם שיעור, ותלמוד תורה כנגד כולם, נכון? אז הוא אומר, מה זה, אין לו שיעור. ואם מילה אחת אתה יוצא ידי חובת לימוד תורה, אז אם סגרתי את הגמורה שנייה לפני הסדר, הרי הסדר מסתיים באחת ורבע, עד ארוחת צהריים, וסיימתי את הגמרה, סגרתי אותה באחת 14 ו-59 שניות, אז ביטלתי תורה. כי באותו רגע יכולתי להחליף עוד מילה, עוד משפט, עוד אהבה אמינה, עוד תאשמה, עוד יובטה. כלומר, זה נתפס לנו כקולה רבי שמעון, זה חומרה אדירה. ולכן שרבי שמעון אומר, אני שם את המוקד על, על הכוונה, זה לא קולה. זה חומרה רצינית.
זה
הגן
של דודו מפורש.
לא הבנתי?
הגן של דודו מפורש.
לא בקיא בכל האחרונים. לכן שיוויתי השם לנגדי תמיד. תמיד. לא סתם הרי מה אומרת, זה הפתיחה לשולחן ערוך, כי אם אין לך שיוויתי, אז מה אכפת עכשיו, רגע, אני מוציא את העצמות מהדגים או את הדגים מהעצמות? אוקיי? אני דופן עקומה בסוכה, זה ככה רגע, והפיתם זה ככה, או בשופר, אני שמעתי שופר, אבל אני לא בטוח אם זה היה שברים ישרים, או ג' תורמיתין. איפה אתה מונח בכלל? לכן הייתי מצפה, שאלה התחלה הרמה גדו, ואצלנו באשכנז נהוג, לא, הרמה אומר פה קודם כל, בוא תבינו מי זה הרמה. אומר, קודם כל, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה לא מסילת ישרים. זה שולחן ערוך, זה הלכה, זו הלכה. קודם כל, לנגד השם תמיד. זה מה שמכוון אותך. אז דיברנו בקצרה על הסיבה של רבי שמעון, שהוא דורש, הכל אחר כך הכוונה, וזה לא כולה. זה חומרה גדולה מאוד בעבודת השם. מה הנקודה השנייה של רבי שמעון? שהוא דורש, תמה דקרה, בוא נעשה איזשהו ניגון ככה לפניכם.
Share it.
בצל ידך אמרנו שהדבר השני אצל רבי שמעון זה שרבי שמעון דרשינן טעם הדקרא. הוא דורש את טעם הפסוק. היכולת לדרוש זה בעצם לצלול פנימה ולהבין מה הרציונל האלוקי הפנימי שטמון בתורה שבכתב. לא בתורה שבעל פה. יכול להיות זה כאילו זה אקס-טריטוריה, כאילו זה תורה שבכתב. מה, יכול לנסות להבין, אבל עד כדי כך שזה נפקא מינה להלכה. זאת אומרת, בסדר, אז מה, זה אלמנה, אבל היא עשירה, זה לא... רבי שמעון דורש טעם הדקרא. אני חושב שהנקודה של, לדרוש טעם הדקרא זה לא רק במובן המצומצם שלה שיכול לקחת את הפסוק ולדרוש בנו תילי תילים של הלכות כמו רבו רבי עקיבא שדורש כל קוצו של יהודה. אלא טעם הדקרא, טענה איך הקאי, יכול לשאול את הגמרא בתחילת בבא במסכת ברכות, בתחילת הבבא, טענה הקרא הקאי, הכל מתחבר לתורה. ויש לנו כל מיני טעמים וסיבות ומקרים קרא זה גם שם מקרה, לא מיני מקרים, דברים שקוראים לנו בחיים. מקראי קודש. אומר בצדוק בפרי צדיק, פרשת אמור, אתה מתייחס לזה כמקרי קודש או מקראי קודש? זה קרה במקרה? או שזה קרה בהשגחה פרטית? זה לא פשוט. רבי שמעון אומר, אני צריך לדרוש טעם הדקרא, שכל מה שקורה לי יש לו טעם, יש לו סיבה. בהתחלה הוא לא מבין את זה. הוא יוצא. רואה אנשים, כן, חורשים וזורים, נותן בעיניהם, הוא ובנו, להחריב עולמי יצאתם. חזרו ל... מה? חזרו למערתכם, כתוב שם, נכון, נכון. זה מערה שלכם, זה לא שלי. תחזרו פנימה. ואז שהוא יוצא, הוא רואה אדם, ערב שבת, כאילו רץ, ערב שבת, עם מים, הדסים, לכבוד שבת קודש, שמור וזכור, לכבוד שבת, בסדר. ברוך השם. אז הוא יוצא, הוא לומד מזה שאפשר לצאת. כלומר, עכשיו הוא מסתכל על המציאות, לא כדבר שמונע להשיג את האלוקות, כדבר שמבטל תורה, אלא מפה הוא מבין מה רצון השם. הוא מסתכל על ה... אז זה לא שיצא בת קול ואמר להם, תצאו החוצה. הוא מסתכל ומבין מהמציאות. אנחנו בדור שלנו, מי פה זכה לבת קול? אולי יש פה מישהו מהסתם, אם מישהו פה זכה, שלא יגיד את זה, אוקיי? אני לא זכיתי לבת קול, אוקיי? לך לנינווה חסדאי, העיר הגדולה הוא קרא עליה. לא, מה, לך למילואים, שבוע הבא, אוקיי? וגם, קיבלתי צו, לא בת קול, משק התקישור. אבל זה לא נכון. כולנו מקבלים כל הזמן בת קול. כל הזמן. מדברים איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אבל לא בצורה של נבואה כמו ירמיהו, מקל שקד, סיר נפוח, או ישעיהו, יחזקאל, הנער כבר. הוא מדבר איתנו באמצעות השכנים, והחברים, והאישה, והילדים, והחברותא, והרבנים, וההורים. ושנוסעים בכביש ומישהו חותך אותנו, מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו. אנחנו צריכים להפיל לפסגה של רשב"י לדרוש טעם הדקרא, שכל מה שקורה לנו, יש לו טעם. והרובד הבסיסי זה קודם כל לדעת ולהאמין שאין דבר סתם, אין דבר מיותר, הכל מכוון ומדויק בהשגחה פרטית. יש? יש שם שם משנה ברורה, מישהו?
יש לי רגל בסוף השורה.
הנה, תביא לי בבקשה חלק ב'. אנשים חושבים שזה דרשות חסידיות. יש לנו בסימן פה בסוף, הנה, הלכות ברכות, סימן רי של עמד א', אוקיי? זה לפני תפילת המנחה. רי של עמד א', כותרת, כל כוונותיו יהיו לשם שמיים. בומבסטי, נכון? יש לנו שלוש רמות באמונה. שוב, כל מה שלכם לא תכננתי, מה שהשם שולח, מה שנקרא. הרמה הבסיסית זה לדעת שהכל בהשגחה פרטית. זה הבייסיק של הבייסיק של האמונה. יש קדוש ברוך הוא וכל מה שקורה זה השגחה פרטית. זה הרמה הבסיסית. לפני כן זה לא בגדר אמונה. בגדר ידיעה שיש השם, אבל מה, זה לא בהשגחה פרטית, איפה הקשר אליי? רמה גבוהה יותר באמונה, זה לדעת שלא רק שהכל בהשגחה פרטית, אלא הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. לומדים את זה מרבו של רשב"י, הלא הוא רבי עקיבא, גמרא בברכות, כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד. מה הסיפור שם? רבי עקיבא, לא, רבי עקיבא מגיע לאיזשהו עיר, נכון? רוצה לישון שם, נותנים לו לישון? מה פתאום? אז הוא יוצא מהעיר, ויש לו חמור, ותרנגול ונר. ואז לאט לאט, כן, ברוך מחבא את הנר. ומה קורה לתרנגול?
נטרף.
ומה קורה לחמור? לא עלינו, הוא נשאר לבד. ואז בבוקר הוא מגלה שהגיע גיליון, ליגיון של גייסות של הרומאים, החריבו את העיר. אומר, אם היה אור, היו רואים אותי, הורגים אותי. אם היה תרנגול קוקוריקו, חמור שנוער, כל מה דוד רחמנא לתו עביד. חשבתם על הגמרא הזו? רבי עקיבא מגיע ואף אחד לא מוכן להכניס אותו. למה? למה?
כי הם תופסים לנו נעימה שלא ימציק.
לא יודע, זה דרשה. נראה לי הפשט, מילחת באנגלית, wanted. רבי עקיבא הוא הרב של רשב"י. הוא זה שמנהיג את המרד של לימוד תורה למרות הכל, למרות שאסור. רבו של בר כוכבא, על אחת כמה וכמה. נכון? צודק. נפק אליו, הוא המנהיג הרוחני של המרד. אז הוא מגיע לעיר, ישר דיווח של איזשהו מקור, רבי עקיבא היה פה, לפנות בוקר כבר מגיע גדוד ומוחק את העיר. אז ברור שאף אחד לא רוצה לארח את רבי עקיבא. אבל כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד. זו הרמה השנייה. הרמה השלישית יותר גבוהה באמונה, להגיע למצב שהכל בהשגחה פרטית, שהכל לטובה, ושאני מנסה ומצליח להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בעניין הזה. עכשיו זה נשמע לכם חסידות, אבל זה הלכה. בואו נראה מה המחבר פוסק להלכה. אני מקריא לפניכם בסעיף סעיף ה. למה פה חסר? סליחה, ברייש למד, סליחה, סימן רייש למד, דין קצת בחלות פרטיות. רייש למד, סעיף ה. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דעבד רחמנא לתו עביד. סימן רייש למד בהלכות ברכות ואורח חיים. כלומר, מרן המחבר פוסק את המדרגה של רבי עקיבא, זה לא הנהגה חסידית, זה שורת הדין ההלכתית. וזה אולי העומק של רבי שמעון בר יוחאי, דרשינן תמה דקרא, שכל מה שקורה לי, לחזור לשורש, למקור, לפסוקי התורה, מה השם רוצה. גם אם אני לא יודע מה הוא רוצה, אני מאמין שזה לטובה. אז זה אמרנו, ההסתכלות של רשב"י על דרשינן תמה דקרא. מה נשאר לנו לברר? את האלמנט השלישי בתורתו, שזה אמרנו שהדגש הוא לא על על ההווה והעבר, הדגש הוא על העתיד. נו, אז איזה ניגון יש לנו של ניגון עתידני? מה אתם אומרים? מה?
Didi dai 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 nai nai didi nai 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 didi nai 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 didi nai nai didi nai 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 yam bam ba yam bam ba didi nai 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 didi nai didi nai 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 didi dam bam bam ba bam ba didi nai 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 didi nai 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 nai
דיברנו על רב שמעון בר יוחאי ששם את הדגש על הכוונה, נכון? דבר שאינו מתכוון. שמנו דגש על דרשינן תמא דקרא, ועכשיו הדבר השלישי זה שרב שמעון בר יוחאי, עליו אנחנו אומרים שהוא המוקד אצלו זה העתיד. כל העתיד להיזרק כזרוק דמי. כלומר, זה עוד לא אסור, יש לנו ארבע פעולות, בשחיטה שלנו שחיטה, קבלה, הולכה ו... וזריקה, ונתינה על, ה, על, על, על הדם, נכון? חלק מהפעולות שעות בגזרים, בישראלים, חלק רק בכהנים. אבל הקבלה והנתינה, ודאי הזריקה, הם ודאי רק בכהנים. עכשיו, יש פה דם שנשחט, עוד לא זרקו אותו. כלומר, עוד לא נסתה בו פעולה של קודש, אז לכאורה, עם הדם, אז אפשר למעול בו. אומר רבי שמעון, אתה לא יכול למעול, זה כבר עכשיו קודש. למה עוד עכשיו קודש? כי כל העתיד להיזרק כזרוק דמי. זו תפיסה מהפכנית. עכשיו תשליחו את זה על, 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 על יהודי. יהודי שהוא לא מחובר לקודש שבו. הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא משנה, אוקיי? או לכל אחד מאיתנו שעושה מעשים לא קדושים. אבל אני אחזור בתשובה. אני שם את הדגש על, 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 על העתיד. רבי שמעון בהרבה מובנים הוא סוג של, של בית שמי כזה. עכשיו אנחנו רואים שאמירה חינוכית של בית הלל, מוסיף והולך, לאט לאט, להתקדם, סבבה. אבל תחשבו על בית שמי, מה בית שמי אומרים? אתה מתחיל בשמונה. ואז מה, אתה מתחיל בשיא המהירות שלך ולאט לאט אתה מגביר את הקצב. לא, שמונה, כן, כי שמונה, אתה יכול להגיד יותר טוב. שמונה זה הרבה. תהיה יותר מדויק, תגיד את זה יותר טוב. תשייף, תלטש, שבע. יותר מדי. אז שאתה מגיע בסוף על וייד, נתקל לבית שמי, הוא מעריז הלכה כבית שמי לעתיד. תחשבו מה זה, אתה מתחיל ביום הראשון, להדליק נר חנוכה עם שמונה נרות. ואז אתה מגיע ליום השמיני, נר אחד. אבל הכל, הכל מושקע בנר הזה. נר אחד, יחיד ומיוחד. שורת הדין ההלכתית. לא חומרות, לא כלום. אתה בסוף, אתה, היום אנחנו מתחילים ביום ראשון נר אחד מהשורת הדין, והוא מעלים בקודש. לא פה אתה... העומק של העומק זה קיום ההלכה, בלי הידורים, בלי חומרות. מה שצריך, שורת הדין, תמא דקרא. וזה המבט העתידי של, 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 של בית שמאי, שהוא שם את הנושא, ולא העילה של בית הלל, הוא שם את הנושא קדימה. ורבי שמעון כל הזמן במבט עתידי. שסבר של, 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 של ברסלב, שהמעשה של רשבי במערה, דיברנו על זה קצת היום, בחבור בהשתפכות הנפש, לפני מנחה, שכתוב, כן, מה המעשה של אומה זו? זה שאומרים שזה, בגריסה, זה מעשה של מלכות, זה לא אומה זו. כן? מי זה מלכות זו? מלכות הרשעה. רומאים. ומסבירים בברסלב שמלכות, הכוונה מלכות שמיים. שהיה פה בית דין, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, ועושים בית דין לקדוש ברוך הוא. מה המעשה של מלכות זו? מה נסגר, ריבונו של עולם? מה אתה עושה לנו? מביא לנו גייסות, לגיונות של זרים? אבל רבי יהודה היה ברסלובר. הוא למד תורה רשפה בית, והוא מרשפה בית הקדוש ברוך הוא. לא! ברוך השם! תראה איזה נקודות טובות יש. שווקים, מרחצאות, גשרים. ברוך השם, כן. הוא שם את הנקודה הטובה, מצאת נקודות טובות במלכות זו. רבי יוסי מודע, אבל הוא יודע ש... הוא יודע את האמת. למה תקנו מרחצאות? למה גשרים? למה שווקים? לא אשיב בהם? לא עלינו? אבל מה ככה? לצאת מול הקדוש ברוך הוא? אז הוא לא מרשפד ולא מבקר, הוא שתק, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. ואז מגיע, זה רבי יוסי, ואז מגיע רשבי. רשבי אומר, ריבונו של עולם, תביא את הכדור, אין משחק. יש גבול. הוא מוצא לנו בעידה, enough is enough. עד כאן. אין פה מה לדון לקו זכות. שווקים, של כך וכך, מרחצאות, גשרים. אתה לא בסדר. כך אומר רשבי. אתה, ריבונו של עולם, אתה לא בסדר. עכשיו, שמישהו אומר, אתה לא בסדר לקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק מס הכנסה, בוא נבדוק אם שילמת, בוא נראה את התיק שלך, אם אתה בסדר. עכשיו, מי יכול, שמישהו אומר, אתה יודע מה, בוא נלך לפוליגרף, תתבע אותי. מי שבטוח, לא חזקת החפות, בנקיות שלו, אז הוא אומר, בוא נלך פוליגרף, אין בעיה, בוא נתערב, אין בעיה, אין לי מה להפסיד. כי אני בטוח ב-3,000%. וזה רשבי. הוא יכול לפתור את עולם מן הדין, אפשר לסמוך עליו בשעת הדחק, אבל מה מניע את רשבי? אתה לא יכול להיות, ריבונו של עולם, מה שקורה עכשיו. אנחנו מסתכלים על העתיד. אם זה יהיה ככה, לאן נגיע בעתיד? ולכן, הגישה של רשבי שכל העתיד להיזרק כזרוק דמי. כלומר, תתעלם מהמציאות של הכאן ועכשיו. תרים משקפת, אומרים שהרב קוק זצ"ל, הוא היה תקוע באירופה, בשוויץ, אחרי זה בלונדון, במלחמת העולם הראשונה, אז הוא הגביה מבט וכתב את אורות המלחמה. שזה למעלה מהמציאות, למעלה, ומי הריצים מופיע בשבח המלחמה. הראשונה.
כן.
אומרים, מה היה קורה, מה היה בשואה, אני לא יודע מה היה כותב. אוקיי? אבל הוא נפטר, הסתלק לפני כן. היכולת של רשמי שגם שאתה דיפ אינטו בתוך הבוץ, בהווה או תקוע בבוץ מהעבר שיש לך, שהבאת על עצמך, להיות עם המבט האופטימי של העתיד, שלשם אני מכוון, שלשם אני רוצה, לא ברמת עומק של סטיקר של קומונרית, לא שאני מזזל בקומונה חלילה, אוקיי? אלא ברמה של כל העתיד להיזרק כזרוק. מבחינתי זה כבר זרוק. כלומר, מבחינתי זה כבר בקודש. הוא יהודי, הוא קדוש, אבל הוא יחזור בתשובה. לא בגלגול הזה? בסדר, בגלגול הבא. לא בגלגול הבא? פעמיים שלוש עם גבר, כן? לעזרת השם, בסוף.
בסוף, הוא יחזור.
לא הבנתי? אני אומר, בגלגול אחר, אבל הוא יחזור, אז עכשיו הוא כבר על תארת הקודש. אז עכשיו הוא על תארת הקודש כבר. ממילא יש בו דין מעילה. זה לא דבר של מה בכך. אז אם אני מסכם מה שראינו, ראינו בעצם שלוש נקודות בתורת הניגלה אצל רשבי, שבעצם הן מבארות לנו את ההגעה הראשונה של הרמ"א, שאמרנו שהוא הבסיס לכל התורה בעם ישראל, של תורה מאוחדת של אהבה, אחות, שלום ורעות, שאמרנו שההגעה הראשונה של הרמ"א זה שיביתי השם לנגדי תמיד, הדגש של תמיד. וראינו שברשבי שלוש עקרונות בניגלה, ראינו שיש לו את העניין שהעיקר זה המחשבה, וראינו שזה לא כולה מלכות שבת, זה חומרה אדירה, כי אם הנחתי תפילין ולא כיוונתי זה לא פשוט, נכון? אז ראינו את העניין של העיקר זה המחשבה. הדבר השני, מסביר את בקשה של שיביתי. אני יכול עכשיו בצבא או בעבודה או במקום לא טוב, ברמת המעשה. אבל במחשבה שלי אני, השם לנגדי תמיד. אז המחשבה היא הקובעת. ראינו דרשין אין טעם הדקרא, רק רשבי דרשין אין טעם הדקרא. והסברנו זה שזה לא רק יכול להיות שאתה כתוב, אלא להיכנס לרבדים הפנימיים שלו, ולהבין שכל טעם, כל מה שקורה לי, מקרה, הכל יש לו טעם סיבה, לטעם אביד. וזה ההסתכלות של רשב"י, שהוא לומד מהאדם עם ההדסים בערב שבת, שהוא יוצא, שהשם מדבר אותו, השם אומר, הגיע זמן לצאת. ואז הוא מכיל את המציאות, הוא לא שורף אותה. וראינו את האלמנט השלישי אצל רשב"י, שזה אומר, גם שמי שאני אגיד תמיד, השם מדבר איתי כל הזמן. אני משווה את השם לנגדי, ולא רק לשים פה, כשאתה פה המשנה ברורה, י' כו' כשאני לומד ומתפלל. כי זה לא בעיה, יש סיפור חביב עליי מאוד, מקבוצת יבנה, מהקיבוצים, קיבוץ דתיים הגדולים בארץ, שבשנת ה-60 הם בנו בית כנסת חדש גדול, גדול מאוד, אז היה צריך להצביע על התקציב של כל דבר. ואז החליטו שעושים ככה לסטנדר של השליח ציבור, שיביתי, מכירים? שיביתי שם לנגדי תמיד, על ה... וכולם הצביעו בעד, ורק דוב רפל, זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד חכם של הקיבוץ, הוא הוסמך לרבנות, היה לומד עם אבא של הרב בני בוורשה, עוד לפני המלחמה, רק הוא הרים נגד, אמרו לו, אדון רפל, אתה? אתה הרי, אתה יודע יותר מכולנו, אתה מתנגד. הוא אומר, אני לא מתנגד לשביתי השם לנגדי תמיד, אני מתנגד שזה בבית הכנסת, אני בעד שהשביתי השם לנגדי תמיד יהיה בתור לחדר אוכל, למנה העיקרית, שם צריך שביתי. כי להיות שביתי בחדר אוכל, בבית כנסת, זה לא בעיה, לא בעיה, שאתה שליח ציבור. אבל שביתי בחדר אוכל, מה אני אגיד לכם, והצבעה לא עברה, והשביתי הוא בבית כנסת, לא בחדר אוכל, לפעמים דרגה דילי, אוקיי? לא באמת, הייתי שם שביתי בבית שלי, במטבח, בסלון, ולא פה בישיבה, כי פה אני בישיבה, מה זה? ברור שאני שביתי, אתה למול זה. אז זה דיברנו על הנקודה של דרשין הטעם הדקרה, והנקודה השלישית והאחרונה, שרבי שמעון תמיד שם את המבט והמגמה לעתיד, לא כאיזשהו אוטופיה וייחול, אלא נפקמין למעשה. לכן כל העתיד להיזרק כזרוק תמיד. זה כבר עכשיו קודש. אתה לא יכול למעול בזה. וגם אם עכשיו אני מקום נפלתי, כיוון די ידחי ידחי, לא, אין לי, לא, אבל אני אחזור בתשובה, אם לא עכשיו פעם הבאה. אז כבר עכשיו אני צריך להיות בסדר. כי כבר עכשיו אני קודש. וזה קל, מה שנקרא, קל לדבר על זה. לא סתם, אנחנו שרים. שנוהגים לשיר את זה כל שבת, רק בספירת העומר. בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדיך, ואשרי העומדים על שדיך, לובשי חושן תומך ואורך. אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדיך, שמחלקלים את, שנחלקל את חיינו בעזרת השם, על פי שלושת העקרונות של רשב"י, של עיקר זה המחשבה, העיקר זה לדרוש טעם עד עיקר מה שקורה לנו, והמבט אל העתיד, אם נפקמין אל ההלכה, וככה נזכה לקיים את הבחינה שכותב הרמ"א, בעל ההילולה, שיביתי השם לנגדי תמיד. אנשים שהם חיים בשיביתי הם לא אנשים אפורים וקטנוניים ומסכנים עם עול. זה אנשים שמחים, כי הם עם השם יתברך כל הזמן. מה יותר משמח מזה? כמובן שממש קל לדבר על זה, אבל לחיות את זה, לחיות את הפרס של שיוויתי על פי רשבי, על פי הרמה, זה כבר אתגר שנזכה ושנחיה, זכותה מגינה עלינו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.